גמר, חתימה טובה ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. העם היהודי כולו בהכנות אחרונות לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים. רבים כבר קיימו הבוקר את מנהג הכפרות, ובבתי הכנסת נערכים לקליטתם של רבבות רבבות מתפללים שיקדשו את ספסלי בתי הכנסת, בתי המדרש וחצרות האדמו"רים. במהלך היום התקיימו בחסידויות הרבות עד זמן מנחה גדולה תשעה מיוחדים, במהלכם יאמרו דברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים. אמש השתתפו עשרות אלפי בני אדם במעמד הסליחות האחרון, המרכזי והמרגש, ברחבת הכותל המערבי. במעמד המיוחד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הרב דוד לאו, והראשון לציון לגאון הרב יצחק יוסף, ורב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ'. הנה כך זה נשמע. מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי מעל למיליון איש הגיעו להתפלל בכותל ולהשתתף במעמדי הסליחות ברחבת הכותל באורך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. הבוקר הגיעו עשרות אזרחים מיישובי גב ההר בשומרון לתפילת שחרית ביציאה מהעיר שכם ובכניסה לכפר חווארה. התושבים מחו על התגברות הטרור באזור. כוחות של צהל יבטחו את המתפללים. כך מסר כתבנו בנצי לזרוביץ'. הכוננות הביטחונית הגבוהה בכל רחבי הארץ תימשך גם במהלך יום הכיפורים. בירושלים נפרסו מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול סביב העיר העתיקה והכותל המערבי. המשטרה נמסר כי שוטרים יאבטחו במרכזי הערים בכל הארץ בסמוך לבתי הכנסת. במערכת הביטחון תגברו בגדודים נוספים את הכוחות ביהודה ושומרון נוכח הפיגועים בימים האחרונים. סגר מלא הוטל על שטחי יהודה ושומרון, ובהמשך היום יקיים שר הביטחון הערכת מצב עם הצמרת הביטחונית לדון האם להאריך את הסגר עד לאחר תקופת החגים. באיחוד הצלה שווים ומזכירים כי יש לצרוך היום כמות מרובה של מים כדי להקל על ספיגת הנוזלים לקראת הצום. כוכן יש לרענן הנחיות הלכתיות לדרכי הצום לסובלים מבעיות רפואיות. כונני איחוד הצלה ומדה התפרסו בכל רחבי הארץ בדגש על בתי הכנסת כדי להעניק סיוע לזקוקים לכך במהלך יום הכיפורים. לאלה שישהו מחוץ לביתם במהלך יום כיפור נזכיר כי להקדים את יציאתם מהבית ככל שניתן. תנועת האוטובוסים הבינעירוניים תצומצם החל מהשעה 1:30 ותופסק לחלוטין בשעה 3. תנועת הרכבות תסתיים בשעה 1. פעילות האוטובוסים תחודש בצאת יום הכיפורים מחר בשעה 8:30. הפעילות האווירית כולה בנמל התעופה בן גוריון תיפסק החל מהשעה 2 ותחודש מחר בערב עם צאת הצום. קו ההלכה של בד"ץ חניכי הישיבות מתוגבר היום במורי הוראה נוספים שישיבו לשאלות בענייני דיומה לקראת יום הדין. מספרו של קו ההלכה 073-724-6000. גם בית הוראה הלכה למעשה בראשות הגאון הרב אופיר מלכה מתוגבר עד כניסת יום הכיפורים, ועשרות מורי הוראה לשאלות בהלכה בענייני צום יום הכיפורים במספר, במספר כוכבית 5047. זמני יום הכיפורים תשפ"ג: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:45, בבני ברק והמרכז בשעה 6, בבאר שבע ב6:05 ובחיפה בשעה 5:52. צאת הצום בירושלים בשעה 6:55, בבני ברק והמרכז בשעה 6:57, בבאר שבע ב6:57 ובחיפה ב6:56. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבנו תם בירושלים ב7:31, בבני ברק והמרכז, בבאר שבע ובחיפה יצא הצום בשעה 7:32. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מזג האוויר להיום וליום הכיפורים, תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. שואלים ודורשים עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393.
כן, לכמה שאלות מהאתר וגם מהוואטסאפ. אדם שנשאר בבית לשמור על הילדים, גבר, והגבר הזה מבקש לדעת איך לשלב בתפילה שלו אמירת יהי רצון שאומרים בפתיחת ההיכל, את סדר העבודה, או כל מיני קטעים שהחזן בחזרת השליח ציבור אומר אותם. ובדבר, שאלה אחרונה, האם נתקוע בשופר במוצאי הצום, ביחיד. כל דבר ודבר צריך לדון לגופו של עניין. את היהי רצון אין שום מניעה לומר, גם אם זה לא בדיוק בפתיחת ההיכל. אדם שנמצא בבית ורוצה לומר את סדר העבודה, לא לעשות את זה תוך כדי התפילה. את תפילת הלחש שכתובה לנו במחזורים, אומרים כרגיל, לא משנים בה שום דבר. סיימנו את תפילת הלחש, כעת אני רוצה להיכנס אל הקטעים שנאמרים בחזרה, כולל עלינו לשבח, כולל התוספות שנאמרות בחזרה לפי הסדר של החזרה, כיוון שסדר החזרה הוא קבוע לשליח ציבור בלבד, ולא לקהל. היחיד שרוצה לומר, רשאי לומר את הדברים, אבל לא בתוך שילוב של תפילת העמידה. תפילת העמידה צריכה להתנהל כפי שהיא כתובה במחזור עבור היחיד, בלי שום תוספת כלל ועיקר. ודבר נוסף, תקיעת שופר, למה תוקעים בשופר? ברוך השם, יש הרבה רשתות רדיו שמכריזים על עצמם שהם עמי ארצות שאין להם הבנה מינימלית ביהדות. אחת הדוגמאות, בתקיעת השופר מותר כבר לאכול. זה דבר שהוא לגמרי תלוש מהמציאות. תקיעת השופר יש לה מטרה. המטרה שלה היא זכר ליובל. בזמן שכל ישראל היו על אדמתם, אדם אחד מכלל ישראל היה מברך, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו למנות את היובל, תוקע 9 קולות, כפי שגם בראש השנה חייבים ב9 קולות, לאחר שסיים את התקיעה, אומר, השנה 40 ליובל, שהם 5 שמיטין ו5 שנים. 4 שמיטין ו2 שנים, וכן על זה הדרך, כל שנה ושנה. השנה 42 ליובל, שהם 4 שמיטין ו4 שנים. כל שנה ושנה כך היו מתקדמים. לנו היום אסור לתקוע ביום הכיפורים. כמו שבשבת אסור להשתמש בכלי נגינה, השופר נחשב ככלי נגינה. אם כך, אין לי אפשרות לתקוע בשופר במהלך היום עד לצאת היום. מצד עיקר הדין, מותר לתקוע בבין השמשות. חוכמה היא ואינה מלאכה, מותר לתקוע בבין השמשות. מקפידים לתקוע רק אחרי צאת הכוכבים, כדי שלא יטעו הבריות ללכת לאכול. הנה כבר תקעו, סימן שכבר היה צאת הכוכבים. שלא יהיה טעות, לכן מקפידים לתקוע דווקא אחרי צאת הכוכבים. אבל התקיעת שופר לא מתירה לנו את האכילה. התקיעת שופר היא תקיעת שופר זכר ליובל, לא יותר. האכילה ושתייה מגיעים 20 דקות אחרי השקיעה. באזור המרכז השקיעה תהיה ב-6:21. צריך להקפיד, לדייק, לתקוע בשופר 6:41. בהרבה לוחות כתבו כמעט בשעה 7. רחמנות. למי אתם מחמירים? אני כשלעצמי מחמיר כרבנו תם, 7:33, זה הזמן. רבנו תם 7:33. אבל יש הרבה אנשים שהם קשה להם כל רגע שעובר. יש ילדים בין 12, 13, 14, צמו כל היום, הם נראים ממש חברים, רחמנות, ואני מושך עוד רבע שעה, עוד 20 דקות, מה בוער לכם? אדם לא רואה בצרת הזולת? צריך לחשוב גם על אחרים. לקחתי בחשבון של ה-20 דקות את כל החישובים הכי מחמירים. החישוב שמרן קבע שהמיל הוא 18 דקות, אני לוקח מה-18 דקות האלה 3/4 מיל, שזה 13.5 דקות, לפי זה צאת הכוכבים שמופיע בלוח אור החיים, מדבר על הדעה שמרן כתב. אני על זה לא סומך, כי יש דעה אחרת. נכון שהדעה הזו כתובה בפירוש המשניות של הרמב״ם, שממנו לא מביאים אף פעם הלכה, זה רק פירוש. אבל כתוב, כתוב שצאת הכוכבים זה 20, זה, המיל הוא 24 דקות. צאת הכוכבים לפי זה 18 דקות. אני לוקח גם את החומרה הזו. הימים האלה, תמיד יום הכיפורים, זה בימים ממוצעים. הימים האלה, 12 שעות יום, 12 שעות לילה, אין שום צורך להוסיף שעות זמניות, השעה היא כעת מדויקת. לכן, אם לקחנו 18 דקות, והוספתי עליהם עוד 2 דקות בשביל תוספת מחול על הקודש, לקחתי את כל החומרות האפשריות. הזמן של התקיעה היא 6:41 באזור המרכז. כל מקום לפי השקיעה שלו. 20 דקות אחרי השקיעה, זהו הזמן לתקוע בשופר. ואנחנו, מתוך הרחמים שלנו על הציבור, הרי אי אפשר לאכול בלי הבדלה. חייבים להבדיל. הציבור לא תמיד מודעים. הלחץ של הצום כל כך מכביד, לא תמיד זוכרים לעשות הבדלה. לכן, לפני הקדיש, הקדיש שאחרי הנעילה, אנחנו מודיעים לקהל, אל תמהרו ללכת, אנחנו עושים מיד הבדלה. סיימנו את הקדיש, סיימנו את כל התקיעות, הכל בסדר, אני מתיישב, אני בעצמי, אני שמקפיד על רבנו תם, אני בעצמי, מבקש שידליקו לי מהנר שהכינו מאתמול, מביאים לי את הנר של ההבדלה, מביאים לי מיץ ענבים, אני מכין מראש ילד בן 12, בן 10, חכם ונבון, אומר לו, כל הקהל כרגע סומכים רק עליך. אם אתה תשתה חצי מהגביע, הקהל יצאו ידי חובה. אם לא תספיק לשתות את החצי, הקהל לא יצאו ידי חובה. הילד מקבל על עצמו. הילד מבין את החשיבות ואת האחריות. הילד עומד לידי, אני מברך את 3 הברכות, סיימתי המבדיל בין קודש לחול, אני לא טועם מהיין, נותן מיד לילד, הילד הזה שתה את היין, ברוך השם, כל הקהל יצאו ידי חובה, כל אחד מהקהל יכול לגשת מיד לביתו, ולאכול כמה שהוא רוצה. זה חסד ורחמים לעשות עם כל מי שבידינו הדבר לסייע לו. ואין צורך להכביד יתר על המידה, נכון, בכל מוצאי שבת אנחנו מבדילים רק אחרי תפילת ערבית, אבל כאן, אם אנחנו נעשה את ההבדלה אחרי ערבית, לפחות 30-40% מהציבור לא יקיימו את ההבדלה, וזה חבל. לכן, לזכות את הרבים, עושים מיד את ההבדלה בסיום התקיעות, בסיום הקדיש. כל זה אמרתי כדי לסדר לנו את העניינים, איך לנהל את התקיעות ואת ההבדלה. בכל אופן, למדנו שהתקיעות לא שייכים ליחיד. התקיעות נעשים ברבים זכר לשופר של יובל, אבל ביחיד אין שום סיבה לתקוע בשופר. לפני 80 שנה, 70 שנה, היו כאן הבריטים בארץ, והיו רוצים לנגח אותם, אז היו הולכים לכותל ותוקעים בשופר. טוב, זה סיפורים של אומניות. אני לא יודע, לא מבין בפוליטיקה, אבל זה סיפורים אחרים שלא נוגעים לתורה וליהדות. התורה והיהדות מלמדים אותנו דרך מאוד מאוד ישרה ונבונה. ולכן, כל אחד יעשה כפי מה שהתורה מחייבת, ולא להוסיף עליה כהוא זה. נצא להפסקה, בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף. ערב יום הכיפורים בכל חי, ב-12 בצהריים פתח לנו שער. התוועדות מרוממת מתוך ועד מבקשי השם בליווי הזמר והיוצר שלומי קצנלבוגן. ב-2 סדר התפילה בהפקה ייחודית עם יהודה גלילי ומיטב בעלי התפילה. ומיד אחר כך מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיחה עוצמתית ליום חתימת הדין. גמר חתימה טובה. כל נדרי בערב יום כיפור יערכו שליחי יד לאחים מעמד תפילה מיוחד על קברי אבות במערת המכפלה אשר בחברון, בו יעתירו עליכם ועל יקירכם לשנה טובה ומתוקה. בנוסף, שמות התורמים יועברו לברכה אצל גדולי וצדיקי הדור שליטה. שמות לתפילה ניתן להעביר היום רק עד השעה 10 בלילה. יד לאחים, כוכבית 9234. ערב יום הכיפורים בבית שלכם.
יבורך אחו השם וישמרך אחו.
אצלם זה נשמע כך. הם עוברים 365 ימים נוראים בשנה. עזרו להם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם וזוכים בעזרת השם ל-365 ימים של נחת. לתרומה חייגו לבוני עולם 1-800-300-307.
השנה התפילה של כולנו הולכת להיראות אחרת. בערב יום הכיפורים מתחברים לסדר התפילה המרגש בעולם, בהשתתפות בעלי התפילה והאומנים אברהם מירות, שלמה כהן, צבי וייס, קובי גרינבוים ואומן הקלרינט חיים קירשנבוים, בניהולו המוזיקלי ובניצוחו של מאסטרו יהודה גלילי. הכנה עוצמתית שאסור להחמיץ לקראת יום חתימת הדין. סדר התפילה, ערב יום הכיפורים ב-2 בצהריים, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. יש לי שאלה, אשתי לוקחת אנטיביוטיקה מיום חמישי האחרון, 3 פעמים ביום. איך היא צריכה לבצע את זה במהלך הצום, את הלקיחת כדור?
מה הסיבה ללקיחת האנטיביוטיקה?
חיידק בגרון וחשד לדלקת ריאות. לקחה את זה מאוד קשה, היה לה כמה ימים קשים.
החשד לדלקת ריאות הוא הבעייתי. שתבדוק את עצמה היום אחר הצהריים. היום היא צריכה לשתות הרבה, כיוון שהאנטיביוטיקה מייבשת, שתשתה היום הרבה, ותבדוק את עצמה בסביבות השעה 4. אם היא רואה שעדיין היא סובלת מחושים, הנשימה כבדה וכדומה, שתכין לעצמה פרוסות ותאכל מחר כמו כל חולה שיש בו סכנה. כך גם לגבי השתייה, מחר היא תוכל לשתות שיעורים של 30 גרם בהפסקות של 5 דקות בין שתייה לשתייה, ובזה היא תעביר את הצום מתוך שלום שלא יבוא לידי סכנה.
תודה רבה כבוד הרב.
רפואה שלמה.
חתימה טובה. גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום.
שלום וברכה.
בוקר טוב.
ומבורך.
רציתי לשאול, הבת שלי היא בחודש שישי להריונה, והיא הייתה מאושפזת בבית חולים בכל ראש השנה, כי היה לה קריש בדם. ברגל, עקב ההיריון, עקב הבדלים וכו'. רציתי לשאול, הרופאה אמרה, היא מקבלת גליקסטן, אבל במנה מאוד גבוהה, שזה כל יום. רציתי לשאול הרב, האם היא צריכה לצום?
מה הרופאה אמרה?
שהיא חייבת לא לצום.
אם הרופאה כך אמרה, היא תשמע בכל הרופאה ותשתה. האכילה, אני מבין שהיא לא חשובה לה. השתייה היא החשובה.
כן, הדילול של הדם.
כן, ברור. שתשתה בשיעורין בין 30-35 גרם של מים, תכין לעצמה את הכוסית הקטנה שתעמוד לידה, בכל פעם שהיא תצטרך, שתעשה את ההשתדלות לשתות ולא להישאר יבשה.
אוקיי, תודה רבה הרב.
שיהיה לידה קלה ביתו ובזמנו. כתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה.
כן, בבקשה לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שכול שנים רבות נעימות וטובות.
וכן גם לכם.
אמן. הרב, לגבי סוכה, הזיכונים, האם מותר לקשור אותם לכתחילה בסחק?
שאלת לכתחילה, וזה לא לכתחילה. לכתחילה מותר לקשור עם חוטי פשטן, לכתחילה מניחים קרש על גבי הסכך וקושרים את הקרש העליון עם הקרש התחתון בזיכונים. בדרך הזו הסוכה לא תברח.
אפילו שאני לא יושב יותר מתחת לזיכונים, זאת אומרת אם אני קושר את זה רק בצדדים.
סליחה אדוני, אתה שאלת על מעמיד, לא שאלת לא על שינה ולא על אכילה. השיעור של האזיקון הוא לא פוסל שום דבר. תישן מתחתיו, תאכל מתחתיו, זה לא מעניין בכלל. כל מה שדיברתי זה על מעמיד. דיברת על מעמיד של הסכך. לכתחילה צריך שהסכך יעמוד על דבר שראוי לסכך בו. דהיינו, אני לוקח שני קרשים, שם על הסוכה לנצח שעשויה מברזל, אחד לאורך ואחד לרוחב, עליו אני מניח את הסכך. על הסכך אני שם עוד קרש אחד, מקביל לקרש שמתחתיו, וקושר את שני הקרשים, כך שהסכך נמצא כסנדוויץ' בין שני הקרשים. הבנת עכשיו?
כן, יפה. שכוח, תודה רבה.
ברור תהיה, כל טוב. כן, אישה שסובלת מהפרעות אכילה, היא מאוד רזה, האם חייבת לצום? שואלים רופא. לפעמים דווקא אנשים כאלה, אם עושים את ההפסקה של יום אחד, בלי ספק הם יוכלו לעבור את היום הזה יותר בקלות, להבא הם יגמלו מכל ההפרעות שיש להם. אבל הכל תלוי ברופא, אני לא רופא. אסור בשום אופן לשאול רב לפני ששואלים רופא. אמא לשבעה ילדים קטנים ומאוד משתוקקת להתפלל בבית הכנסת. מה לעשות? להתפלל בבית. אמא לשבעה ילדים קטנים, אם יש בדעת וחוכמה, ואני בטוח שיש בדעת וחוכמה, אם הביאה לעולם שבעה ילדים קטנים, סימן שהיא חכמה מאוד. היא יודעת שהתפקיד המרכזי שלה, שהילדים שלה יהיו יראי שמיים. כשהם יראו את האמא מתפללת לידם, זה היראת שמיים הגדולה. אם היא הולכת לבית כנסת, היא נקראת עריקה. היא מועלת בתפקיד, היא בורחת מהתפקיד שמוטל עליה. לכן, אישה כזאת צריכה להתעודד הרבה, צריכה להשתדל הרבה. כמה שפחות ללכת לבית כנסת, כמה שיותר לשמור על הילדים, שיגדלו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. חייל שנמצא בעמדת שמירה על יישוב בשומרון. מה צריך לעשות בנוגע לתפילת היום? ומה אם מרגיש התייבשות? האם יכול לשתות מים בשיעורים? אני קשה לי מאוד לדעת מה מזג האוויר בשומרון. אם הוא נמצא בעמדת שמירה, אני מבין ששם חם מאוד. לכן, חייל שכזה שנמצא שם 4 שעות, בדרך כלל זה השעות של שמירה שמתחלפת, 4 שעות, בסיום 4 שעות הוא חוזר לנוח בחדר או בבית הכנסת עם מיזוג אוויר. במצב שכזה נכון יותר שימשיך להתענות. יש חיילים שנמצאים בביטחון שוטף, הם הולכים ברגל גם, בפרט באזורים החמים ביותר כמו עמק בית שאן וכל אזור ים המלח. שם המזג האוויר חם מאוד מאוד, והחיילים האלה שגם נמצאים בפעילות, יש להם את הבעיה הקשה של ההתייבשות, להם יהיה מותר לשתות לשיעורין. צריך גם לדעת, לחייל מותר יהיה לקחת איתו רק דברים הכרחיים, כי יום הכיפורים אסור בהוצאה מרשות לרשות, כמו בשבת. אין הבדל. אבל גם בשבת, לחייל מותר לצאת עם הדברים ההכרחיים, שזה הנשק, שזה המחסניות, שהדברים ההכרחיים לתפקוד נכון, זה מה שמותר. מעבר לכך, אסור לו לטלטל שום דבר, כיוון שיום הכיפורים דינו כמו שבת לכל עניין. אני שומר את רבנו תם כל שבוע. האם ביום הכיפורים אני צריכה לחכות להוציא את הצום עד רבנו תם? כן. אם היא יכולה, כמובן. ואני אסביר גם למה. במוצאי שבת, מה שאסור בשבת, אני מקפיד על רבנו תם. במוצאי שבת, האיסור הוא היה מלאכה, כעת מותרת מלאכה, ואת זה אני מונע עד זמן רבנו תם. לכן, אני עושה הבדלה גם לפני זמן רבנו תם, ומותר לי גם לאכול. אבל ביום הכיפורים, האיסור הוא גם לאכול ולשתות. אם אני מקפיד על רבנו תם במלאכה, אני מקפיד על רבנו תם גם בנוגע לאכילה ושתייה. לכן, באזור המרכז 7:33, זה הזמן של יציאת הצום. כן, לשיחה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, לגבי שמן אתרי, מותר לאישה שסובלת מחולשה ויש ברקע גם בעיות בריאותיות, לשים במהלך הצום טיפה אחת על הלשון, זה שמן שהוא נספר במחזור הדם, הוא לא נבלה, לא בולים אותה כי זה ממש טיפה אחת קטנה, רק יש לו ארומה מאוד מאוד חזקה, ולכן מרגישים את זה ככה בכל חלל הפה, וזה נותן תחושה של חיזוק. עכשיו רוב השמנים בארץ לא מותרים לשימוש פנימי, לי באופן אישי יש כמה שמנים שכן, שבאים מחול ומותר, והם כן מותרים לשימוש פנימי.
אני לא אומר את זה כפרסומת, אני לא אומר את זה לכלל, רק לך. שיש לך ידיעה ברורה שהטיפה הזו שאת שמה על הלשון היא זו שגורמת לך להמשיך לצום, תקחי את הטיפה הזו. אל תשבו בין תשובה אחת לתשובה אחרת, זו תשובה לך שאת מכירה את העניין, לך יהיה מותר. אישה שיש לה את הדמיון מדויק כמוך, רק לה יהיה מותר לקחת כמו שאמרתי. אבל סתם כך לא לעשות יותר גורף לכל הדברים.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
בהצלחה בכל. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
יש לי שאלה. בעלי חולה לב, יש לו הפרעות קצב, הוא מטופל בכדורים 3 פעמים ביום קבוע, באופן קבוע, והוא מושתל ריבל. זהו, לגבי הצום.
אני דרך. משער שהרופאים יגידו שהוא לא יצום, אבל שאלות כאלה שואלים את הרופא. אם הרופא אמר לא לצום, מכינים לו היום את הפרוסות של 30 גרם, וכן גם כוסית שמכילה בין 30 ל-35 גרם, שמזה ישתה כל הפסקות של 5 דקות, כל 10 דקות לאכול פרוסה אחת. לא חייבים לאכול בלי הפסקה. אוכלים כפי הצורך, לא שותים בלי הפסקה, שותים כפי הצורך. יש אנשים שיש להם חולי כליות, יש אנשים שיש להם בעיה ביציאה, בכל מיני דברים, שאז ממליצים להם לשתות הרבה. אנשים כאלה ישתו בהפסקות של 5 דקות, עם מיכל בקבוק או משהו שנמצא לידם, מדי פעם בפעם, כל 5 דקות. אבל סתם אדם שנצרך לשתות, אפילו אישה בהיריון, שההמלצה שלה זה לשתות מהרופא, בבקשה שתשתה, אבל לפי הצורך. לא סתם לעשות דבר היתר גורף לכל היום.
הבנתי. ועוד שאלה
נוספת,
יש לי צריכה לשאול גם השנה את הרב לגביו, כי כל שנה הוא שואל את הרב, כי משנת 2012 הוא חולה, סליחה, את הרופא, וכל שנה הרופא אומר, לא לצום. ממש ככה, לא לצום. אז יש צורך לשאול עוד עכשיו?
השנה
או...
כבר מאוחר ואין צורך.
הבנתי. ושאלה נוספת רק בקשה אם אפשר.
כן.
הבת שלי היא חודשיים אחרי לידה, והיא סובלת מחוסר ברזל. היא תתחיל תצום, אבל יש איזושהי הקלה מסוימת במידה והיא תרגיש מסוחררת?
את הכדור ברזל היא תיקח כרגיל. כמו כל יום שהיא לוקחת את הכדור ברזל כדי שהיא תתחזק, כך גם את הכדור ברזל היא תיקח ביום הכיפורים, בלי שום הבדל מכל יום אחר. אם היא מרגישה טוב, אם הכדור ברזל, מה טוב. אם היא לא מרגישה טוב, די שתישאר בבית ותשקע במיטה עם מיזוג אוויר, זה הדבר הטוב והמוצלח ביותר. היא לא תוציא אנרגיה ופחות תצטרך לשבור את הצום. אבל בעיה אם היא מרגישה התמוטטות, אז שתתחיל לשתות.
הבנתי, הבנתי. בסדר. תודה רבה, כבוד הרב.
כל טוב.
תודה.
כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
או.
כן, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול... אם לא הכנו דוגמה את האוכל שיעורים, האם מותר ביום כיפור עצמו לשקול במשקל שהוא לא אלקטרוני 30 גרם, ונגיד
מותר לשקול בשבת, מותר לשקול בשבת ביום טוב במשקל שאינו אלקטרוני, במשקל קפיצי או במדידה בבקבוק של תינוק, מותר לצורך מצווה. מה נקרא לצורך מצווה? אדם שמוגבל בשבת ויום טוב לא לאכול כמות גדולה של לחם, והוא רוצה להיות בטוח שהוא אוכל כזית, מותר לו לשקול. אותו הדבר ביום הכיפורים, הוא רוצה לדעת שהוא לא עובר את המכסה המותרת, שלא מגיע לדבר החמור שזה ככותבת, הוא רוצה לשקול לדעת שזה 30 גרם, מותר לשקול ביום הכיפורים בלי שום הגבלה לצורך האכילה. כך גם לגבי השתייה, שמים בתוך בקבוק של תינוק, הוא רואה שזה מגיע ל-30-35 cc, יכול להמשיך לשתות מזה כמה שצריך.
תודה רבה, כבוד הרב, גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, רפואה שלמה. אני ילדתי לפני חודשיים, ורק מניקה. איך אני אמורה לנהוג ביום כיפור? אני מתעלם לרגע מהיולדת. אני מתייחס כרגע אל התינוק. אם התינוק אין לו משהו אחר לאכול מלבד החלב שהוא יונק, לא הרגילו אותו לא בדייסה למיניה ולא בכל מיני אבקות שהיום נותנים לתינוקות. מטרנה, אני יודע, דברים דומים. אם הוא לא רגיל מלבד ההנקה בשום דבר, נותנים לילד הזה את ההנקה הרגילה, ואם המניקה תשתה רק מים, התינוק יישאר רעב, הוא יצעק עד השמיים. לכן מלמדים אותה שתכין לעצמה כוסית קטנה שמכילה 30-35 גרם, ותשתה חלב או מיץ ענבים. אלה שני דברים שגם מזינים וגם נותנים את כמות של השתייה בכמות הנדרשת. התועלת שתהיה בדברים המזינים, של החלב שהיולדת תצבור בגופה, יהיה גם חומר שמזין את התינוק, שזה לא יהיה רק להשתיק אותו לכמה רגעים, יהיה לו את היכולת להמשיך ולשתות ולאכול התינוק רגיל, כמו שהוא נצרך. לכן, כאשר היולדת מניקה בלבד וכל מחסורו של התינוק עליה, במקרה הזה היא תשתה מהבוקר, משעה 8 בבוקר, תשתה כמויות של 30 סיסי חלב או המיץ ענבים, ויולדת כזו שכבר ברוך השם התחילה לתת לתינוק מטרנה או סימילק או כל מיני אבקות למיניהם, אפילו שהיא ממשיכה להעניק, אבל הילד מקבל גם דברים אחרים. הואיל והתינוק יש לו את האפשרויות האחרות. היא תניק את התינוק בלילה, החל משעות הבוקר, עד הבוקר היא חזקה, היא כבר אכלה בשעה 6, יש לה את הכוח לתת לתינוק את מה שהוא מבקש, החל מהשעה 8 בבוקר, היא תיתן לתינוק מה... תגבורת של הפירות המרוסקים או החלב שהיא כבר הכינה עבורו, או את המטרנה שהיא הכינה מכינה עבורו, כך שיהיה לתינוק את האפשרות להעביר את היום בדברים אחרים, והוא לא נשען על ההנקה מהאימא. ולכן אישה כזו תצום. אם כך אני אחזור שוב, יולדת שמניקה בלבד, והתינוק תלוי בה ואין לו משהו אחר, תתחיל לשתות חלב או מיץ ענבים בבוקר בשעה 8 כדי שיהיה לה מה להאכיל את התינוק. יולדת שנותנת לתינוק דברים נוספים, תגבורת של מטרנה, של דברים דומים, יכולה עד הבוקר להעניק, ואחרי שהיא סיימה עם ההנקה של התינוק, בבוקר מתחילה לתת לו דברים אחרים, ותמשיך לצום כמו כל אדם. לשיחה בבקשה.
הלו, הרב.
כן, שלום.
גמר חתימה טובה.
תזכו לשנים אני... רבות, כן.
אמין, גם הרב. אני מתנצל שאני לא הבנתי את הרב לפני שעה מה שהרב אמר, לגבי הבדלה שמבחים מורה מורה האש. אני רוצה לשאול את הרב, אז מה יצא לנו מזה? שאנחנו נעשה בורא מורה האש על נר נשמה, או מה הכוונה כאן? לא הבנתי את זה.
אני אחזור שוב. אנחנו בכל יום טוב משאירים נר שממנו מושכים העברה למקום אחר. ביום הכיפורים, שהוא גם יום טוב, התורה קראה לו שבת שבתון, ללמד שהוא עשו בעשיית מלאכה כל מלאכה. אין מלאכת אוכל נפש. ממילא, אין לי אפשרות להשתמש בנר שדולק בבית. למה הדלקתי אותו? כדי להראות שאני לא משתמש בו. הוא קיים כדי להראות שאני לא משתמש, כי אפילו שזה יום טוב, אבל הוא שבת שבתון. עבר היום, הסתיים היום, בהבדלה, אני משלב את ברכת בורא מאורי האש, לומר שמכאן ואילך מותרת עשיית מלאכה. נר שלא שבת, לא מלמד כלום. נר ששבת, הוא המלמד. ולכן אם הנר לא היה דולק מערב יום הכיפורים, אי אפשר לברך את ברכת בורא מאורי האש כלל. הדלקה ממצית או גפרור, אין בה ממש, וזה ספק ברכות להקל.
אז בסדר, אז מהנר נשמה שאנחנו מדקים לילוי נשמת הורים שלנו, אסור לנו? או שזה
לא, לא עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה אחרת, האם נר נשמה, שהיה דולק במשך כל יום הכיפורים, ונשאר דולק גם במוצאי יום הכיפורים, האם מותר ליטול ממנו להדליק את הנר של ההבדלה כדי שעליו יעשו את ברכת בורא מאורי האש? כן, אפשר. נכון שנר נשמה אסור להשתמש בו לשימוש פרטי, לשימוש אישי, כאן זה לא נקרא שימוש, כאן אני מושך נר אחר, ומהנר האחר אני משתמש בו לברכת בורא מאורי האש. ולכן מותר ליטול בדיעבד. לכתחילה אני משאיר נר מיוחד. אבל אם הנר המיוחד קבע, או ששכחנו, וכרגע מה שיש לפנינו זה רק נר שהדלקנו לאלוהי נשמה, מותר להדליק ממנו בדיעבד את הנר של ההבדלה, ועליו נברך את בורא מאורי האש.
תודה רבה.
בבקשה. כן.
גמר חתימה טובה.
גם לכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
כבוד הרב, שלום לך.
שלום
וברכה. אני עברתי שני צנתורים לפני 10 שנים, וצמתי כל הזמן, ויש לי סוכרת ולחץ דם, ולפני שנה בדיוק עברתי ניתוח מעקפי. ואני צורך ביום 12 כדורים ביום. אם אני... הרופא אמר לי לא לצום, אבל אמרתי אני אשאל אותך.
צריך לשמוע על הרופא ולא לצום. הסיפור שאתה מספר על המעקפים וכל זה, אני גם בלי רופא הייתי מבין מזה שאתה חייב לאכול. אני מבין שאסור לך לצום. סיפור של טיפול בלב הוא סיפור מאוד מסובך. לא רבים יש להם אפשרות להאריך שנים רבות אחרי שאני מאחל לך שיהיה לך אריכות ימים ושנים, אבל אתה חייב לשתף פעולה. אם אתה לא תשתף פעולה, זה מסוכן. איך אתה משתף פעולה וחי בהם לאכול ולשתות ביום הכיפורים לשיעורין? תכין לך היום את הפרוסות, את הכמות של האוכל הנדרשת.
לא, לחם אני לא אוכל, כבוד הרב. לחם אני לא
מה,
אוכל.
מה כן אתה צריך?
אני אוכל קרקרים, גבינות,
יופי.
יותר נכון.
אז כל פעם לקחת קרקר אחד או שניים, תפסיק בין האכילה לאכילה איזה זמן של 10 דקות או יותר, אם אתה צריך עוד הפעם, וכך תוכל להתקדם.
ואם אני בבית כנסת, מה אני עושה?
זזים הצידה. זזים הצידה, באיזו פינה שלא כל כך בולטת, ושם אתה אוכל. כמובן...
אם אני אקח ממתק, משהו, כבוד הרב, ובוא אני אגיד, שלא רודף אותי האוכל, בוא אם אני יוצא בבוקר, עשיתי את הגבינה הזאת במשהו קטן...
אתה רוצה לעבוד על עצמך? אתה רוצה לעבוד על עצמך או על מי? אם הרופא אמר לאכול... אם הרופא אמר לאכול, אז תאכל. לא לשאול הרבה שאלות מיותרות. אתה אוכל קרקר, זה מצוין, תברך מזונות. אם אכלת שלושה, תברך גם על המחיה. יש בזה שיעור של 30 גרם ויותר. ותבוא עליך ברכה, רפואה שלמה.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. גמר חתימה טובה. כן, בבקשה, לשיחה נוספת.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני שואל את הרב לגבי אני חזן בעזרת השם ביום כיפור. רציתי לשאול אם אני יכול להשתחוות במוסף לכהנים ועם או שעדיף שלא.
אני אתן לך עצה, אבל לא תמיד היא ישימה. לא תמיד אפשר לקיים אותה. לפעמים ההשתחוויה כשהרגליים נשארות צמודות היא מוגבלת, היא לא יכולה להגיע לקרקע, לרספה. הקהל והכהנים והעם משתחווים ממש על גבי קרקע. במקרה שלך, שאתה לא יכול, אתה לוקח צעד וחצי אחורה מהטבע, מהבימה. הצעד וחצי נותן לך אפשרות להתגמש בגוף ולהתקפל עד מקום שאתה יכול. להשתחוות על ידי תזוזת הרגליים זה אסור. אתה נמצא בתפילת החזרה, הרגליים צריכות להיות צמודות במהלך כל תפילת החזרה, בלי הפסק.
הבנתי, ואם זה לא אפשרי, אז מה אני עושה? אני עושה כמו
במודים? אתה מוריד את הראש על התיבה, מוריד את הראש כאין אדם שבוכה, מוריד את הראש על התיבה, משעין את הראש על היד, ואומר את הקטע. מה עושה אדם שלא יכול להשתחוות? מוריד את הראש ו... מראה את עצמו כמשתתף עם כל הציבור.
תודה רבה, מה חתימה טובה.
שתזכה למצוות. לשאלת רבים, האם מי שאינו מתענה רשאי לעלות לתורה? כן, גם בבוקר וגם במנחה. אין שום הבדל בין העלייה בתורה, בין יום שבת רגיל ליום הכיפורים, זוהי חובת היום, היא לא תלויה במי שמתענה או לא מתענה. ולכן, גם מי שאינו מתענה, רשאי לעלות לתורה גם בבוקר וגם במנחה. אני מרשה לעצמי כאן לגלוש, לספר משהו קצת יותר מעשי, כדי להראות לציבור איך צריך להתנהג בערנות עם כל הסובבים אותנו. לפני למעלה מ-50 שנה, האבא שלנו קיבל את בית הכנסת ברוחוב בירושלים. בית הכנסת הזה היה מאוד מועיל לאבא, שגם לשיעורי תורה וגם לתפילות, והאבא אהב מאוד את שני האחים שנדבו את המקום, מולה יששכר ברוחוב ומולה יונה ברוחוב. מולה יונה היה רגיל לעלות בתפילת מנחה למפטיר יונה. אבא היה עוקב אחריו, ראה אותו שהוא קצת חיוור. פנה אליו אחרי שכבר התחילו את המחירה של המצוות, שאל אותו איך אתה מרגיש, הוא התחיל להוריד דמעות, ואמר אני לא מרגיש כל כך טוב. אבא אמר לו, בוא איתי למטבח. למה אתה בוכה? אמר לו, כי אני רוצה לעלות למפטיר יונה, ואם אני אוכל, אני לא אקבל מפטיר יונה. אבא הפך לו. אמר לו, אם אתה תאכל, אני אתן לך רשות לעלות למפטיר יונה. אם אתה לא תאכל, אני לא אתן לך לעלות למפטיר יונה. הוא הסתכל על האבא בתימהון. ככה? אמר לו, כן. עכשיו אתה תאכל. אבא עמד לו על הראש עד שהוא אכל, כפי מה שהיה נדרש, היה שם כוס חלב, נתן לו לשתות, האיש הזה אכל וחי. הוא עלה למפטיר יונה באותו יום. האבא כתב על זה תשובה בהלכה, שהעליות לתורה לא קשורים לצום. זה לא דומה לכל התעניות, שכל הוצאת הספר תורה היא מפני הצום. פה הקריאה בתורה נוגעת ליום, קדושת היום. לכן גם מי שלא מתענה יכול לעלות לתורה. ומצווה מוטלת על כל אחד מאיתנו להיות ערני, להסתכל מסביב. אם יש מישהו שנזקק, לעודד אותו. כי האנשים האלה מרגישים מאוד קושי. כל החיים הם מתענים, פתאום עכשיו יתחילו לאכול, לדבר על ליבם, לעודד אותם. הם מקיימים מצווה לא פחות ממי שמתענה. והקדוש ברוך הוא יעזרנו שנעבור את הצום בלי שום תקלות. נצא להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
תחל שנה וברכותיה. טאפו צ'יפס וכל חי מזמינים אתכם לשלוח לקרובי המשפחה גלויית שנה טובה ולהקדיש להם שיר מיוחד לקראת השנה החדשה. שלחו את המילים שנה טובה לוואטסאפ 055-333-1025 או כנסו לאתר כל חי. חפשו את תיבת הפעילות של טאפו צ'יפס ותוכלו להשתתף. טאפו צ'יפס, בורא פרי האדמה.
בערב יום הכיפורים מתחברים להתוועדות מרוממת. לב שופכים נוכחה כמיים. פניני חיזוק מרגשים מתוך ועד מבקשי השם עם מגיד בני הישיבות הגאון רבי אהרון בירנצווייג שליטה.
אנחנו נכנסים עכשיו ליום הקדוש הזה. אבא, גם אם התנהגנו בתפשית פייבט, לא כרצונך, ודאי שעשינו את זה בשויקק, באוינס, אנחנו אוהבים אותך.
ליווי מוזיקלי סוחב עם הזמר והיוצר שלומי קצנל בוגן, אומן אורח בעל המנגן רב מנחם אוכמן, הקלידן אהרון נחום והמתופף יאיר קרינקין. פתח לנו שער, ערב יום הכיפורים ב-12 בצהריים, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
תראה בבקשה, כבוד הרב. אשתי התגלה אצלה לפני איזה חודשיים לוקמיה. ואני אומר לה, לפי מה שאני יודע, שאסור לה לצום. כבוד הרב אומר.
מה הרופא אומר?
אני אגיד לך את האמת, לא יצא לנו לדבר איתה מאז המקרה שלה, כי הייתה כל כך עסוקה בעצמה, לא יצא לי לדבר עם רופא, אבל אני, מה שתגיד לי, זה מקובל עלינו.
אני לא רופא, אני לא יכול לענות במקום רופא. יש דרגות שונות בכל חולי שדומה למה שהזכרת. קשה לי מאוד לומר לך באופן פסקני. אם לא השגתם את הרופא, ההבחנה שלך כבעלה היא מספיק טובה. אבל כל עוד שיש לך אפשרות עכשיו להרים טלפון לרופא, להתייעץ איתו, רופא המשפחה בעיקר שהוא מתמצא בדברים, להתייעץ איתו ובהתאם לזה לקבל תשובה.
הרב לא יכול לתת לי החלטה?
אני לא יודע, אני לא רופא. אמרתי, צריך להתייעץ עם רופא. ועניתי לך גם שאם לא תשיג את הרופא, אם השתדלת כן. ולא הצלחת, תסמוך על השיקול דעת שלך ותיתן לה לאכול.
תודה רבה, כבוד הרב, חתימה טובה.
רפואה שלמה, חתימה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, כן, בבקשה.
שלום, רציתי לדעת. אני, שני שנה בהתת תמוז, עברתי ניתוח לב פתוח להכנסת המסתם השמאלי של הלב. ועשיתי כמה ביקורות, הייתי בשיקום, ולא מזמן עשיתי קולה ויצא תקין. הרופאה אמרה שאני יכול לצום. אבל אני עכשיו, לפני מצום גליליה, עשיתי ניתוח של בקע, של שבר במפשעה בצד שמאל. שאלה מה עם הצום?
אני לא יודע לומר מה תהיה ההשלכה של הניתוח הבקע לתענית. כדאי מאוד שתפנה אל הרופא שוב, ולפי מה שהרופא ייעץ ככה לעשות. לפי מה שאני מבין, הניתוח בקע שהיה בשבוע שעבר, ביום רביעי, מספיק כבר להתאחות, מספיק כבר כדי, מלבד הכאבים כמובן, מספיק כבר כדי לתת לך את האפשרות גם לצום. אני מציע שתשכב בבית במיטה ותתפלל כל היום במיטה, ואז הצום יעבור יותר קל.
כן, אבל כשאני מסתער בבית, מה ידגים המידות בתפילה?
תאמר אותם בטעמי המקרא, או לדלג עליהם, אחד מהשניים.
זה בסדר.
כן.
כי אני לוקח גם את הללי דם בשביל המסתם, השאלה...
תיקח, תמשיך לקחת, ודאי.
זה אסור לשתות.
מותר לך...
אסור לצום, אולי בגלל זה, אני לא יודע.
מותר לך לקחת. אם הרופא אמר שאתה יכול לצום, אלא מה, צריך לקחת את הכדור. אתה לוקח את הכדור, והכל בסדר. הבנת טוב?
כן.
רפואה שלמה.
תודה רבה.
כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אשתי היא סובלת מצומות בדרך כלל, כל שנה היא סובלת. בצומות הקטנים היא מקבלת אישור לא לצום, בגלל שממש שוכבת במיטה. היא מגיעה למצב שהיא מקיעה 4-5 פעמים בתשע באב, ביום כיפור. שאלה איך יכולה לעשות לגבי שתייה.
אם היא תשתה בכמויות קטנות, היא תוכל לעבור את הצום בקלות?
דברות נפשיות. אני מקווה שכן. שאלה אם יש לה אפשרות לשתות, כמו שהיא צריכה, או לשיעורים?
לשיעורים. להרטיב מדי פעם בפעם את הפה. ההרטבה של הפה...
לכל חמש דקות לצום.
כן. ההרטבה של הפה תעודד אותה, כדי שהגוף יספוג את השתייה.
הבנתי, בסדר,
תשתדל היום, תשתדל היום לתת לה לשתות כמה שיותר.
כן, זה היא תמיד עושה.
כן. להצלחה ורפואה שלמה. כן, חולה קרון, האם הוא צריך לצום? אני לא מבין שהחולה קרון תלוי בצום. יש כך ויש כך. יש חולה קרון שזה סיוט, ויש חולה קרון שזה סביל, אפשר לחיות עם זה. צריך לפנות כמה שיותר לרופא, ולא לפנות לרב לפני שמתייעצים עם רופא. יש כאן שאלה גם לגבי נשק להביא לבית הכנסת. אני גר בביתר עילית. אדם שנמצא במקום כזה שהוא מסוכן, ביתר עילית זה נקרא מקום מסוכן, והמשטרה והצבא מלמדים לקחת נשק למי שיש לו נשק ברישיון, שיבוא עם הנשק, אבל יסתיר אותו מתחת לבגדים. שיהיה זמין, שיהיה על גופו, אבל שיהיה מתחת לבגדים. מותר לקחת נשק במקום צורך. לא להגזים, לא ש-20-30 אנשים יהיו עם נשק, אלא לפי כמות המתפללים, זה 2-3 ולא יותר. אין צורך ביותר כדי להגיב על איזה אירוע שנדרש. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום.
כן.
רציתי לשאול לגבי חגורה שהיא דמוי אור, ונעליים שיש בהם דברים שנראים כמו אור. האם זה בסדר לשים אותם
בחגורה? אין שאלה בכלל. מותר כל דבר מאור להשתמש בו איך שרוצים. כל ההגבלה היא רק בנעליים ורק באור ממש. דמוי אור לא אסור. אנחנו מקפידים, משתדלים להרחיק את עצמנו מלזות שפתיים, אבל זה לא אסור. ובפרט, אם זה רק לקישוט מהצדדים, מותר לך תחילה.
תודה רבה, הרב.
בבקשה.
חתימה טובה.
גם לכם תזכו לשנים רבות. קורה בתורה שמעלה אדם שלא יודע לקרוא, והוא מברך ביחד איתו. האם הברכה היא ברכה לבטלה? כן. מה הפתרון? לא מעלים מי שלא יודע לקרוא בעברית. מי שלא מכיר את צורת האותיות בעברית, לא מעלים לתורה כלל ועיקר. אם הוא מברך, כל ברכותיו ברכות לבטלה. ואסור לעולה לעלות לתורה, ואסור לקורא לברך יחד איתו. זה לא פתרון, אין היתר, זו ברכה לבטלה לפחות מצד אחד מהם, אסור ששניים ביחד יקראו. אמנם יש מגן אברהם וגם רמה שמתיר שניים ביחד, אבל זה לא במקרה שהאיש הזה לא יודע לקרוא כלל ועיקר. גם לדעת המגן אברהם ועוד מהפוסקים האשכנזים שהקלו שניים, שלושה שיברכו ויקראו ביחד, עדיין זה לא מתיר לאדם שלא מכיר את צורת האותיות. מי שלא יודע את האותיות האשוריות, אפילו לא ברפיון, שהוא יכול לצרף לאט לאט בעזרת הקורא בתורה, אסור להעלות אותו לתורה, ברכותיו ברכות לבטלה. זה לא דומה לסגי נהור. סגי נהור היה יודע לקרוא. סגי נהור, החושך בעיניו, הוא הגורם שהוא לא יכול לקרוא. כאן, האדם הזה ברוך השם רואה, מה חסר? שילך ללמוד את צורת האותיות. או שהוא מתבייש, או שאין לו זמן. אנחנו לא נפתור את הבעיה למי שמתבייש או מי שאין לו זמן. שילך ללמוד, ואז הוא יוכל לעלות התורה בשופי. אפילו שהוא לא קורא שוטף, אבל צורת האותיות הוא מכיר, הוא יכול לעלות לתורה. לכן, אין לתת רשות לעלות לתורה אדם שאינו יודע את האותיות העבריות, האותיות האשוריות של ספר תורה, ורק מי שיודע את הקריאה בעברית, רשאי לעלות לתורה ולברך. זה גם לא דומה לעליית מפטיר. עליית מפטיר עולה רק מי שיודע לקרוא בנביא בעצמו. לא סומכים על מישהו אחר שיקרא עבורו. כי בספר תורה אין נקודות וטעמים. אם לא שנתכונן, איך נדע לקרוא כהוגן, בלי לטעות. לכן מעמידים לנו קורא בתורה שהוא קורא עבורנו, ואנחנו קוראים ביחד איתו בלחש. אבל בקריאת הנביא קוראים מתוך ספר שיש בו נקודות וטעמים. מי שלא יודע גם את זה, אינו רשאי לעליית מפטיר לקרוא על ידי השליח ציבור. הוא לא יכול להביא את הקורא בתורה שיסייע בידו. הוא עצמו צריך לקרוא. כמה יפה מנהג האשכנזים שמלמדים את הבר מצווה לעלות לעליית מפטיר, והוא קורא בטעמי המקרא כל כך יפה את ההפטרה בנביא, וכך הוא ילמד, וכשיגדל ידע לעלות למפטיר ולקרוא גם בנביא. מי שיודע בעצמו שהוא רוצה לעלות מפטיר, יכין את עצמו ביום שישי, יקרא כמה פעמים את ההפטרה בנביא, עד שישלוט במילים כמו שצריך, ואז יוכל לעלות לתורה. אבל סתם כך לתת למישהו אחר שיקרא במקומו, זאת לא הנהגה נכונה כלל ועיקר. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים. היינו בשעתיים של שידור בסיועם הפעיל, והנהדר של יצחק איזיקוביץ' וישי נוימן. ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, ויזכו לכל הדברים הטובים לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה וחתימה טובה יחד עם כלל ישראל, נזכה לביאת משיח צדקנו, אמן.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. השנה התפילה של כולנו הולכת להיראות אחרת. בערב יום הכיפורים מתחברים לסדר התפילה המרגש בעולם, בהשתתפות בעלי התפילה והאומנים אברי מירות, שלמה כהן, צבי וייס, קובי גרינבוים ואומן הקלרינט חיים קירשנבוים, בניהולו המוזיקלי ובניצוחו של מאסטרו יהודה גלילי. הכנה עוצמתית שאסור להחמיץ לקראת יום חתימת הדין. סדר התפילה, ערב יום הכיפורים בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. ערב יום הכיפורים בקול חי, ב-12 בצהריים פתח לנו שער. התוועדות מרוממת מתוך ועד מבקשי השם בליווי הזמר והיוצר שלומי קצנלבוגן. ב-2 סדר התפילה בהפקה ייחודית עם יהודה גלילי ומיטב בעלי התפילה. ומיד אחר כך מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיחה עוצמתית ליום חתימת הדין. גמר חתימה טובה. כל נדרי קול חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
חדשות כל חי. השעה 11:00.